נימת השיעור של יום שבת לפרשת קורח, פרק י"ח, פסוק כ"א. ולבני לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם, אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אוהל מועד, לשאת חטא למות. ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד, והם יישאו אבונם, חוקת עולם לדורותיכם, ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. מסביר רש"י, והם, שכתוב בפסוק, והם יישאו אבונם, למה הכוונה? והם, הלוויים, יישאו אבונם של ישראל, שעליהם להזהיר הזרים מגשת עליהם. זאת אומרת שכאן הפסוק אומר, שהלוויים צריכים לקחת אחריות שהזרים, דהיינו שישראלים, לא יגשו למקדש. פסוק כ"ד. כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לאדוני תרומה, נתתי ללוויים לנחלה, על כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. מסביר רש"י, מה הכוונה שכתוב כאן, את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה. הרי תרומה בדרך כלל נותנים לכהן. מה שנותנים ללוויים זה נקרא מעשר. מדוע כאן קוראים למעשר שנותנים ללוויים בשם תרומה? אומר רש"י, אשר ירימו להשם תרומה, הכתוב קראו תרומה עד שיפריש ממנו תרומת מעשר. כיוון שהלוי צריך לתת ממה שהוא קיבל להעביר לכהן, אז כל זמן שהחלק של הכהן עדיין מעורבב עם החלק שהלוי קיבל, אז הכל ביחד נקרא עדיין תרומה. וידבר אדוני אל משה לאמור, ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מעת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, וערמותם ממנו תרומת אדוני, מעשר מן המעשר. זה הציווי שהלוויים צריכים לתת תרומת מעשר לכהנים ממה שהם קיבלו. פסוק כ"ז. ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. מסביר רש"י מה הפסוק הזה אומר. ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן. תרומת מעשר שלכם אסורה לזרים ולטמאים. וחייבים עליה מיטה וחומש כתרומה גדולה שנקראת ראשית דגן מן הגורן. זאת אומרת, אותו חלק ששייך לכהן שהוא נקרא תרומת מעשר, הוא דומה בכל הלכותיו לתרומה הגדולה שהכהן מקבל מישראל. וחמלאה מן היקב, ממשיך רש"י ומסביר, כתרומת תירוש ויצר הניטלת מן היקבים, מה שלוקחים ישירות מן היקב, מה שהכהן מקבל. מה הפירוש של המילה מלאה? לשון בישול, תבואה שנתמלאת. התירוש שעליו מדובר, הוא לגמרי מבשיל, זה נקרא כמלאה. יקב הוא הבור שלפני הגת, שהיין יורד לתוכו. וכל לשון יקב, חפירת קרקע הוא. יקב זה מקום שחופרים בקרקע שהיין יורד לתוך אותו חפירה. מביא רש"י הוכחה שיקב זה חפירה של קרקע, וכן הפסוק אומר בזכריה, עקבי המלך, למה הכוונה עקבי המלך? הוא ים אוקיינוס. מדוע ים אוקיינוס נקרא עקבי המלך? חפירה שחפר מלכו של עולם. על כל פנים, כשכתוב וחמלאה מן היקב, מתכוונים לתירוש שיבשיל, יקב זה אותו חפירה שהיין יורד לתוכו. פסוק כ"ח, כן תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מעת בני ישראל, ונתתם ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן. אומר רש"י, כן תרימו גם אתם, כמו שישראל מרימים מגורנם ומעקביהם, תרימו גם אתם ממעשר שלכם, כי הוא נחלתכם, זה הכל אותו ציווי שהלוי צריך לתת לכהן מחלק שהוא קיבל מהישראל. פסוק חפתת, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת אדוני, מכל חלבו, את מקדשו ממנו. מסביר רש"י על איזה עניין מדובר בפסוק הזה. מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם, בתרומה גדולה הכתוב מדבר. פה מדובר מה יהיה אם לוי קיבל מהישראל את המעשר, כשהישראל עוד לא הספיק להפריש תרומה גדולה לכהן. כמו שרש"י ממשיך, שאם הקדים לוי את הכהן בקרי וקיבל מעשרותיו קודם שיטול כהן תרומה גדולה מן הקרי, צריך להפריש הלוי מן המעשר תחילה אחד מ-50 לתרומה הגדולה, ויחזור ויפריש תרומת מעשר. זאת אומרת, אם הלוי קיבל מהישראל ראשון, אז בכל אופן, מכיוון שחלקו של הכהן עדיין נמצא שם, לא רק את חלקו של הכהן שהוא עתיד לקבל מהלוי, אלא גם חלקו של הכהן שהוא היה אמור לקבל מהישראל, גם את החלק הזה וגם את זה צריך הלוי להפריש ממה שהוא קיבל. פסוק למד, ואמרת עליהם, בערימכם את חלבו ממנו, ונחשב ללוויים כתבועת גורן וכתבועת יעקב. מסביר רש"י, בערימכם את חלבו ממנו, לאחר שתרימו תרומת מעשר ממנו, זאת אומרת, אחרי שהלוי יפריש לכהן את חלקו, ונחשב המותר ללוויים, חולין גמורים כתבועת גורן לישראל. חלקו של הלוי הוא חולין, הוא מותר באכילה אפילו לישראל. ומה החידוש בדבר? מסביר רש"י, שלא תאמר, הועיל וקראו הכתוב תרומה, מכיוון שהפסוק קורא לחלקו של הלוי גם כן תרומה, ככה קראנו קודם בפסוק כ"ד, שנאמר כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה שם תרומה, ומכיוון שהכינוי תרומה התייחס גם לחלקו שהלוי מקבל, יכול יהיה כולו אסור. היינו יכולים לחשוב שהחלק הזה כולו יהיה אסור לאכול, רק לכהנים זה יהיה מותר. תלמוד לומר, ונחשב ללוויים כתבועת גורן, מה של ישראל חולין, אף של לוי חולין. פסוק למד א', ואכלתם אותו בכל מקום, אתם וביתכם, כי שכרו לכם חלף עבודתכם באוהל מועד. אומר רש"י, בכל מקום, אפילו בבית הקברות. פסוק למד ב', ולא תיסו עליו חטא, בערימכם את חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מסביר רש"י, ולא תיסו עליו חטא וגומר, אם לא תרימו, תיסו חטא, ולא תמותו, אם תחללו, תמותו. ובזה מסתיים פרשת קורח.